אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים, לכל המאזינים, צהריים טובים למיקי מלכה שתכף נרחיב בדיוק מכבודו.
רמת הציפיות שלך גבוהה מדי.
צהריים טובים שוקי היקר, או שוקי שנתחדש לנו. לא ראיתי שיש לנו שעון כזה ענקי.
כן, יש שעון גדול, שעון יפה.
ממש הביג בן, אה?
גם יש סטנד למסכים.
כן, אבל זה פחות מעניין. השעון שם הוא ממש אטרקציה. טוב, אז
קצת מאחר, אני חושב.
אני גם חושבת. הצופים מוזמנים לכאן לבוא ולראות את השעון שלנו. אז אנחנו בתחילתה של התוכנית שלנו נפגשים מחוץ לקופסה. ואני רוצה קודם כל לפתוח את התוכנית ולברך שני אנשים מאוד מאוד יקרים לי. אחי שצעיר ממני, שאתמול חגג יום הולדת, ואחותי שתמיד קראתי לה אחותי הקטנה. אז שפע ברכות גם ליצהר שאתמול חגג יום הולדת, וגם לדגנית שחוגגת היום יום הולדת. המון המון מזל טוב. באהבה גדולה, אחותכם הבכורה, עשו כבוד, לא לשכוח, מזל טוב. אז שוב, מזל טוב גדול לאחים שלי, ליצהר ולדגנית, שדגנית חוגגת היום ויצהר אתמול עד 120. ואני רוצה לתת כאן את מספרי הטלפון שלנו, אם יש מישהו שמעוניין יהיה להרים אלינו טלפון, להתקשר, לשאול את מיקי שאלה, לשאול את שוקי או אותי. אז הטלפון שלנו 03-677-3636, ומי שיהיה מעוניין לשלוח לנו הודעת וואטסאפ, מוזמן לעשות את זה ל-053-807-1213. ואני רוצה לפתוח את התוכנית ולקרוא איזשהו קטע. אז אתם מוזמנים להקשיב. אוקיי. זה מרגש בטירוף, ממדור המכתב שלו נכתב מתוך שבועון לאישה. שוקי, הקשב.
אני כולי באזנה.
אז אני מחכה.
מלאה.
מכתב מיוחד מאוד מאוד. לחברתי שעדיין לא מכירה אותי. זה באמת נשמע הזוי, אבל בעוד כחודש נהפוך לחברים. אני לא יודע אם נהיה חברים זמן רב או שתעדיפי להיעלם אחרי המפגש. אני כמובן אכבד את החלטתך ואתן לה חופש לבחור. אנחנו עומדים להיות חברים למרות שמעולם לא נפגשנו, לא תכננו להיפגש ונראה שגם לא היינו נפגשים. את גרה במרכז ואני בצפון. את נערה ואני כבר חציתי יובל מחיי. אב לארבעה ילדים, שניים מהם בערך בגילך. אינני מכיר את הורייך ומשפחתך, אבל אין לי ספק שאחרי המפגש בינינו אזכה לחיבוק מהם. את שמך שמעתי במקרה לפני כמה ימים. לא בררתי אותו, ובסתר ליבי אולי העדפתי לא לשמוע אותו. אבל הוא עלה במקרה, וכעת אני זוכר אותה היטב. המפגש שלנו יהיה ייחודי. לא ניפגש בבית קפה או ברחוב. שנינו מתפללים למפגש קצר, שיהיה תכליתי ופורה, ובסיומו נרגיש טוב יותר ונצא לדרך חדשה. כל אחד לדרכו. אין לי ספק שהמפגש ישנה את חייך לטובה. כולי תקווה שהוא לא ישנה את חיי לרעה. ובכל זאת, המפגש הוא ביוזמתי המלאה ומרצוני המוחלט. חשוב לי שתדעי שאני מוכן לקראתו כבר זמן רב, משתדל להערך אליו ברצינות הראויה, ואעשה הכל כדי שהוא יצליח. כמעט שנתיים אני עוסק בהכנות למפגש המיוחד הזה. רוב הזמן, ללא ידיעת בני משפחתי, כולל רעייתי. יתרה מכך, עד למפגש אשתדל שאף אחד גם לא ידע עליו. למה? כי אני מניח שאנשים שישמעו על המפגש הזה ינסו לטרפד אותו, לא מכוונות רעות חלילה. אני לא מפסיק לחשוב על הימים והשבועות שלאחר המפגש. אם זה תלוי בי, כל אחד מאיתנו יחזור למקומו הטבעי ולמסלול חייו, בלי שום הרגשת מחויבות ובלי אי נעימות. אני יודע שיהיה מי שירצה לפרסם את הפגישה מתוך כוונות טובות, ואין לי שליטה על כך, אבל לא יעשה דבר כדי לפרסמו. הפגישה שלנו מתוכננת לתחילת ספטמבר, ומיד אחריה מגיעה תקופת החגים. כולי תקווה שאת החגים נעבור כל אחד בביתו, עם משפחתו, עם משמעות חדשה וטעם אחר לעתיד. להתראות בעוד חודשיים, בחדר הניתוח, אתרום לך כליה, ואתפלל לבריאותך השלמה. שלך, חברך מהצפון.
מוכר לי מאיפה
שהטקסט הזה. אתה מכיר את החבר הזה מהצפון?
מוכר לי מאחד שבטקסט הזה.
אז בוא ספר לנו, לצופים, למאזינים, מה זה הטקסט הזה, מי כתב אותו?
הטקסט הזה נכתב מהלב, הוא נכתב למעשה בתוך איזשהו תוכן שיש בו הרבה מסר החוצה, אבל עם הרבה מאוד צורך לאנונימיות. כתבתי אותו בערך חודש לפני המעשה שעשיתי, לפני תרומת הכליה, וראיתי לנכון איפשהו להעביר מסר לאותה אחת, מתוך הנחת יסוד באמת אמיתית, שהיא לא תקרא את זה. זה היה משהו ביני לבין עצמי, נתתי לעצמי איזשהו פורקן ולהוציא את זה החוצה. ושלחתי את זה לעיתון לאישה, אשתי מנהל לעיתון לאישה, ובימי ראשון הדבר היחיד שאני קורא בעיתון הזה זה את המדור המכתב למה שלא נכתב. זה מדור נחמד, חביב, מאוד מאוד מקסים.
נכון.
שלחתי, נורא הופתעתי שאחרי מספר ימים התקשרה אליי העורכת, אמרה לי, תשמע, זה נפלא, זה מקסים, זה יפה, אני רוצה לפרסם את זה. אמרתי, בואי, בואי נעשה את זה במידה רבה של אנונימיות, כדי שהיא לא תחשוף אף אחד מהצדדים, וזה פורסם. שכחתי מזה, עברתי תקופה מסוימת, כלומר, הפרסום הזה היה בעמותה שנקראת מתנת חיים, הם פרסמו, הם לא ידעו מי זה המפרסם. ורק תקופה מסוימת אחר בעצם הלחדה הניתוח והפעילות, בעצם הם חיבור בין הטקסט לבין מי שכתב אותו, וככה זה יצא נורא נורא מרגש. לימים הסתבר שאותה אלמת חן שקיבלה ממני את הכליה, סיפרה לי שהיא קראה את זה, היא ידעה שזה מדובר בה, והרגישה שמישהו מדבר אליה דרך העמוד בעיתון. זה היה נורא יפה, זה היה נורא מרגש.
מאוד מאוד מרגש. אז בוא ככה ספר לנו, נלך ככה אחורה, קצת אחורה, קצת לאחור מה שנקרא. מה מוביל גבר בריא בגילך לקום ולעשות מעשה שכזה? מאיפה ההחלטה הזו? שתף אותנו.
עוד כמה פעמים שמעתי את השאלה הזאת, וכל פעם אני יכול לנסות איזשהו לייצר.
בדיוק, ונראה איזה תשובה עכשיו תתן.
ונראה לי שאני יכול לייצר כל פעם תשובה אחרת. אין לי תשובה באמת חד משמעית לכך. זה לא איזשהו תהליך שכל אדם עובר אותו ומחליט איזשהו החלטה בצומת דרכים וחייו. באיזשהו נקודה מסוימת אני נחשפתי לכך, כאשר אני מדריך טיולים, לקחתי קבוצה לטיול, וישבה איתי בחורה בכיסא הקדמי, והיא סיפרה לי ככה תוך כדי הטיול, שזו הפעם הראשונה שהיא יוצאת מהבית, אחרי כמה שנים טובות, אולי 8 שנים שהיא לא יצאה מהבית, בגלל פעולות, בגלל שהייתה מחוברת לדיאליזה 3 פעמים בשבוע, היא לא יכלה לצאת מהבית, ועכשיו היא קיבלה תרומת כליה, והנה היא חזרה לחיות והיא חיה והיא מאושרת, והיא אומרת אני מאושרת ויש עוד בן אדם בעולם הזה שעשה לי את החיים. וזה נורא 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 נגע לי ללב, והיא אמרה עוד שהאיש שתרם לה אמר לה שזה מין איזשהו מתנה ליום הולדת של הבת שלו, מין איזשהו מתנה שהוא רצה לתת לבת שלו. וככה נתן לי את זה, וזה נתן לי איזשהו נגיעה, אמרתי זה נחמד, זה יפה, אנשים עשו משהו טוב, והגעתי הביתה בערב. כשהגעתי הביתה בערב, הבת שלי נכנסה הביתה ואמר לי, אבא, דביר ואני החלטנו להינשא. תגידי, יש סימן יותר ברור מזה שמחבר אותך אחד לאחד? ויש לי בת נפלאה, יש לי ילדה מקסימה, והיא חכמה, והיא יפה, והיא נבונה, והיא חבר מקסים, הכל טוב. אמרתי, תשמע, יכול להיות שמישהו שם, מישהו פה מכוון אותי להגיד רגע אחד, קיבלת את כל הטוב, אתה נמצא בצד הכל כך טוב שקיבל כל כך הרבה, תן גם אתה משהו. כתבתי, ישבתי בערב במייל, נכנסתי לאינטרנט, נכנסתי לעמותה, ראיתי את הכתובת, שלחתי לאימייל, אני רוצה פרטים על תרומה.
ספר לנו על העמותה הזו, איך קוראים לה?
העמותה קוראים מתנת חיים.
שמי מנהל אותה? מי מוביל אותה?
רב מדהים, בחור בשם רב ישעיהו הבר. זה איש, היה רב, היה מנהל.
שאנחנו ניסינו לתפוס אותו עכשיו, אבל הוא מאוד מאוד עסוק.
הוא היה רב, מנהל ישיבה בבני ברק, זה דמות שאנחנו מכירים אותו כמו דמויות חסידיות אחרות, והנה יום אחד גם הוא, אבריו קרסו, כליותיו קרסו, והוא נזקק לתרומת כליה. והוא קיבל אותה, מתורם, תורם חרדי שתרם לו, ואיתו ביחד במחלקה היה בחור אחד בשם פנחס צעיר, שגם הוא חיכה לתרומת כליה, והבחור הזה נפטר כי לא היה תורם. והרב אמר, כל מה שאני עושה בעצם בחדר ישיבה ובישיבה ובלימוד תורה שלי לא שווה כלום. קיבלתי פה שליחות עכשיו שאם אני הצילו את חיי, אני צריך עכשיו לעשות מעשה. והוא הקים לעצמו מכלום, מאפס, הוא ורעייתו ישבו והתחילו לגייס אנשים והתחילו להתחבר וקראו לעמותה הזאת מתנת חיים, ובשנה הראשונה הם מצאו 9 אנשים שהסכימו לתרום, בשנה השנייה כבר היו 30 וכמה, אני מצטער ככה עם הנתונים לא הכי מדויקים שבעולם, אבל זה פחות או יותר, והצפי היה שזה בעצם יהיה הסף גבול, 10-20 בשנה. השנה האחרונה היו 140 תרומות כליה. שתבינו, בסך הכל הכללי יש עד היום 600, כמעט 650. כל כמה ימים אנחנו נכנסים לאינטרנט ואני רואה את הרב שנותן פרסום. הנה, עוד תורם נכנס עכשיו לחדר ניתוח, וזה מרגש. הנפח הולך וגדל, אבל במקביל גם כמות האנשים שנדרשים לתרומת כליה לא פוחתת. זה לא שבעצם יש כאן צמצום. אז אני התחלתי את התהליך הזה, התחברתי
לעמותה. מה, במה זה כרוך?
בפן הראשוני אתה שולח איזשהו מייל תמים ומקבל 3 עמודים, ממלא פרטים ראשונים כדי שתעמוד בקריטריונים הבסיסיים, ושולחים אותך לאיזה 2 בדיקות, 3 בדיקות. אתה עושה את ה3 בדיקות האלה בקופת חולים סטנדרטיות לגמרי, אתה חושב שסיימת, מה פתאום, ואז מתחיל שרשרת. ועוד בדיקה ועוד יום בדיקות בבית החולים, אתה צריך לנסוע מצפון, מדרום ולהפסיד יום עבודה. נורא שוחק, נורא לא קל, לא פשוט, אבל ברגע שאתה בתוך הדינמיקה, אתה פוגש בבדיקה אחת את עוד מישהו שתורם, אתה פוגש מישהו שנזקק לתרומת כליה שגם הוא עובר את הבדיקה. אתה מדבר עם הרופא, שהרופא שואל אותך למה אתה צריך את הבדיקה, ואתה אומר לתרומת כליה ואומרים גבה. יש פה איזשהו תהליך, איזשהו דינמיקה שגוררת אותך, שמושכת אותך לתוך התהליך, אתה לא יכול לעצור גם אם אתה רוצה.
והנה לופ של נתינה ואחד אחרי השני,
אתה
זה
כבר
זה...
בפנים, כן. אתה כבר בתוך שואב. התהליך, זה שואב אותך פנימה, שואב אותך פנימה לא כי מישהו דוחף אותך בגב מאחורה, אלא בגלל שאתה מרגיש
כוחות פנימיים.
בדיוק ככה, אתה צריך להמשיך את הדרך. והמשכתי בדרך, אני מכתחיל עשיתי את זה באנונימיות, חוץ מהרופא שלי שהיה צריך לתת לי את הבדיקות, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד, לא רציתי שאף אחד ידע. א', כדי לא לגרום איזשהו מפח נפש לאף אחד, כדי לא לגרום איזשהו לחצים לאחרים שימנעו ממני את זה.
מתי אתה משתף את המשפחה?
אותי בשוק.
אל תגיד לי ביום של הניתוח.
את גלי הרעייתי שלי שיתפתי ברגע שהייתי צריך לשתף. גלי אחרי טראומטי, אחרי ניתוח, ישר גידול בראש לפני 15 שנה, אז ככה... ידעתי שהתגובה שלה תהיה מאוד מאוד לא אוהדת, אלו, אתה יודע שאני מצב שלי לא טוב, יש פה מישהו שצריך להחזיק מעמד עם הילדים. וידעתי שמתישהו היא תצטרך לדעת מזה. סליחה. סיפרתי לה את זה, היא באמת הופתעה. זה היה בערך 3 חודשים או 2.5 חודשים בערך לפני המועד המשוער. המועד המשוער היה בערך באמצע ספטמבר, זה ככה מה שתכננו. והמועד נגזר בעצם מאותו נתרם, מאותו חולה שבעצם עושים בדיקות התאמה, ואנחנו יודעים, כן. עכשיו אתה לא יכול לדעת את זה קודם, כל הזמן אתה בבדיקות התאמה. כל פעם יש מטופל פוטנציאלי שעוברים איזושהי בדיקה, אתה מגיע, עושים את הבדיקה, רואים שזה מותר, עד שיש בינגו. הבינגו היה מאוד מאוחר יחסית, ברגע שהיה בינגו בעצם הייתה ועדת התאמה במשרד הבריאות, ושם סיפרתי לה.
זאת אומרת שאת הבחורה שאתה אמור לתרום, אתה בעצם לא מכיר אותה.
לא ידעתי מי האדם, בואי נתחיל בזה. לא ידעתי בחורה, לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי ולא עניין אותי, באמת שלא עניין אותי.
אז המכתב הזה בעצם הוא נכתב אחרי שאתה יודע.
המכתב נכתב ממש 2 או 3 שבועות לפני, כאשר אמור לי, תקשיב, יש בינגו, וזה מישהי מחולון, איזה ילדה בת 19 מחולון, נערה בת 19 מחולון. אמרתי תודה, ושהגעתי לוועדת ההשתלות, אז שאלו איפה... איקס, איפה הילדה, כן, וזה אמרו את השם שלה, ואז בעצם גם השם שלה נקלט בי, נקלט לי ככה באוזן יותר. לא ספתי, לא חיפשתי, לא פשפשתי, לא עניין.
אז אתה לא מכיר אותה? לא נפגשתם?
בוודאי שנפגשנו, נפגשנו בערב הניתוח.
אוקיי.
בערב קודם הניתוח, אתה חייב לבוא לתאר.
אוקיי.
הייתה לי שתיקות, ואז פגשתי אותה, הילדה קטנה, צנומה, נורא הייתה לחוצה, וחיבקתי אותה, זה חיבוק אבאי כזה חם ואוהב, אחר כך האמא ככה שהגיעה. ויום המחרת היה ניתוח, ניתוח לא קל.
כמה שעות זה?
לא יודע, נכנסתי ב-7 בבוקר, יצאתי ב-12, את לא זוכר. לא קריטי, אבל כשיצאתי התעוררתי, גלי הייתה לידי ואמרה לי, עבר בשלום, ושמחתי, ורציתי לשמוע גם שהחלק השני עבר בשלום,
ברור.
שזה לא פחות
חשוב. ברור, בטח, שזאת המטרה.
ואז הרופא אמר, התחילה לעבוד, הכליה שלך עובדת, ידידי הנחמד, השליחות שלך עובדת, אנחנו מחכים לבדיקה, יש בדיקה מסוימת שנקראת קריאטינין, שעושים אותה כדי לבדוק שבעצם יש תהליך של פעילות כלייתית תקינה. וזה היה ככה, גרם לנו קצת תסיסת ציפורניים, ואחרי כמה שעות שהגיעה תשובה שבעצם הקריאטינין שלנו נמוך מאוד, 0.9, אחד היה שזה סביר, קפצנו לשמיים. אמא שלה אמרה שלא היה לה דבר, לא היה לה נתון כזה, מדד כזה אף פעם. זה נורא מרגש, זה היה משהו שבעצם, אני חושב שזהו אירוע שמכונן בחיים אתה.
ממש, זה החיים עד לרגע הזה, והחיים אחרי הרגע הזה, לגמרי.
מוביל אותך בעצם לאיזשהו תהליכים אחרים של חשיבה, כי באותו רגע, ברגע שיצאנו שנינו, ישנה חדר אחד לידי בבית אינסוף, וזו משפחה שלי הגיעה, ומי זה האיש, מי זה הבן אדם שבא ונותן? הדמיון שלהם כל הזמן פעל על כך שזה שהוא דמות חרדית, כי רוב מכריע של האוכלוסייה שתורמת כליה במדינת ישראל היא אוכלוסייה דתית וחרדית.
שזה נתון מעניין.
97%
שזה נתון מעניין. שוקי, ידעת? שהרוב המכריע של תורמי הכליה אלה אנשים שבאים מהמגזר הדתי חרדי.
כן.
כן?
כן, זה דווקא לא נתון שמפתיע, כי הם, יש להם יותר את הקטע של לתת ויותר נתינה.
תכף נדבר על זה. אני חולק על דעתך קצת.
אני לא...
בעניין הרפואי אני מדבר.
אני לא בטוח שיש להם יותר נתינה, כי אתה שלחת את הבן שלך לגולני, גם לך היה פה אקט של נתינה. גם הבן שלך בגולני.
אנחנו... לא, תפריד. אני מבין מה אתה אומר, אבל אנחנו מדברים על נתינה כשיש בעיה רפואית, שאנשים צריכים לתרום.
כמה אתה לא תורם דם, אנחנו תורמים דם, אנחנו תורמים את השיער שלנו לחולה סרטן, אנחנו תורמים את האור שלנו למחלקת רקמות בבתי חולים.
לא יודע כמה יש
במגזר הזה. אנחנו תורמים זרע, אנחנו תורמים דם, אנחנו נותנים. יש בנו נתינה גם במגזר החילוני.
לא, אין ספק, אין ספק.
עד הנקודה של הכליה.
בקטע של הכליה, בקטע של, זה לא אני, זה מיקי עכשיו אומר, אני פשוט לא מכירה את הנתונים האלה, ואני מופתעת, אני שמחה לשמוע מאוד מאוד, אבל אני ממש מופתעת מזה, ואני סומכת עליך שהנתונים האלה הם...
אתה רוצה שאני ארחיב משפט וחצי? תהי ככה, לפני 3 שבועות הייתה שבת. יש כל שנה שבת שנקראת שבת תרומה. בשבת הזאת הרב מכנס את כל אלה שתרמו במהלך השנה, הם ובני משפחותיהם, לבית מלון, שישי שבת, שהמטרה היא בעצם ליצור איזשהו שיח. אז קודם כל אנחנו מקבלים הודעה שבוע קודם, בית המלון הוא גלת כושר, והכל חסלת וזמני התפילות, כל הפרמטרים, וכמובן, והדלקת נרות מתי, ומתי קיבדוש, מתי זה, וכן
הלאה. ניסת שבת, צאת שבת.
אז הכל בעצם מבוסס להתייחסות בעצם לרובד הזה של הקהל האוכלוסייה הדתית חרדית. ואני שבאתי לשם ככה כמיעוט, כאחד שבא חילוני ככה בלי כיפה, נעשתי שם כמובן עם כיפה בליל שבת, בקידוש וכמובן, אבל השיח עם האוכלוסייה היה קצת זר, כאילו אנשים בינם לבין עצמם עם אינטראקציה, עם הומוגניות מאוד מאוד גדולה, ופתאום בא משורי בחוץ, והיה לנו שיח במהלך השבת, שיח נורא מרתק. בעצם למה אנחנו כן ואתה לא? למה אתה בא ומייצג פה איזשהו פלח מסוים שהוא שונה מאיתנו? והשיח הזה הוא נורא מעניין, כי אתה בעצם מביט בנתונים. אם אני ככה, את רוצה לדעת את הנתונים, נכון לו לפני שבוע בערך היו 640 תורמי כליה, אולי היום יהיה 643, 644, זה הנתונים פחות או יותר. לפחות 580 או 590 מתוכם הם בני אותו מגזר. מגזר הדתי והחרדי, אם אני אגיד לך נתון, את תהיה בשוק. יש יישוב שנקרא יצהר.
כן.
שוקי, מה אומר לך השם יצהר?
ברור, מה זה?
כן, אסוציאציה. קדימה, אסוציאציה.
דתי לחלוטין.
הלאה, דתי לחלוטין, מה עוד?
מתנחלים.
מתנחלים, מה עוד? היצהר, היצהר ניקי.
היצהר, נו, זה אחרי שכן.
הנה, התקדמת. גם פתחנו את התוכנית
עם יצהר,
יצהר זה השם של אחי.
שמה?
אמרתי גם פתחנו את התוכנית בהקשר אחר עם יצהר שברכתי.
נכון, יצהר זה אחי, בסדר. את השם יצהר ליישוב.
אני צוחקת, זה היה כאילו...
אסוציאציות הן לא חיוביות לגבי היישוב הזה יצהר. היישוב מתנחל שהוא מוגדר כיישוב מיליטנטי. בוא נגדיר את זה ככה בצורה, אני מנסה איפשהו לחפש. ואתה יודע שיש ביצהר רחוב אחד שנקרא רחוב תורמי הכליה?
וואלה.
שמה זה רחוב
שתורמו הכי הרבה? יש רחוב שנקרא רחוב תורמי הכליה, שברחוב הזה למעשה כל בית שני יש שם אחד מבני המשפחה עם כליה אחת. והם שמו שם שלט בכתב יד ככה, בקרטון, כתבו שם רחוב תורמי הכליה, מי שנכנס לרחוב הזה עם שתי כליות, עם שתי כליות מרגיש לא נוח. עכשיו בזמן שאני מדבר עם חיננית, תכנס בבקשה לאינטרנט, תרשום רחוב תורמי הכליה, ותוכל לראות את התמונה הזאת, היא מאוד מאוד בולטת. עכשיו תבין, זה יצהר.
אם תמצא, אתה יכול לחצות את המסך ותשים את זה. זה יהיה מעניין.
קח לך פרויקט לכמה שניות.
כן.
אז יצהר, וזה יישובים, כל אותם התיישבויות, ההתנחלויות מעבר לקו הירוק, שאין לגביהם קונצנזוס לגבי הדעות והאידיאולוגיה הפוליטית שלהם, אבל מסתבר
מבחינה ערכית, מוסרית, חברתית.
חבר'ה ערכיים ומוסריים זה חבר'ה שנותנים משהו שלא כל אחד נותן. לתת כליה למען אדם זר, אלטרואיסט, והאדם הזר הזה הוא יכול להיות כל אחד. הם לא יודעים מי
אנשים. הם לא יודעים למי. זה יכול להיות גם מישהו שבעצם נוגד את האג'נדה הפוליטית שלהם.
אין קשר.
אין קשר.
אנחנו לוקחים את הפוליטיקה ואנחנו עושים אותה בצד, ומבחינתם כל אדם בנפש, בצלם אלוהים נברא, וברגע שיש אדם שנזקק עכשיו לתרומת כליה, ולי יש שתי כליות, ואומר הדתי לעצמו, הקדוש ברוך הוא נתן לי שתי כליות, אחת מהן בשבילי ואחת מהן כדי שאני אוכל לתת למי שאין לו. כך הוא אומר. זו תפיסת העולם שלהם. וברגע שהוא בא והוא נותן את הכליה, הוא מרגיש את הסיפוק שלו שהוא עשה בעצם את השליחות.
אתה אומר זו תפיסת העולם שלהם, אבל בעצם זו גם תפיסת העולם שלך, כי אתה אימצת אותה.
אני לא אימצתי אותה מהסיבה שלהם. כלומר, הם לקחו את זה, הם לוקחים את זה. המונח שכולנו מכירים אותו, זה כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם מלא, זה מונח שהוא שגור בקרב העולם, במגזר החרדי, גם אצלנו, כן?
לא רק, נכון, לא רק.
לא שאנחנו פחות מהם, אבל אצלם זה בא לידי ביטוי בצורה
מאוד הלכה למעשה.
לא כמו אצלנו שאנחנו מרגישים את השכר שהוא מצפונית. אצלם השכר זה העולם הבא. הוא חושב רגע אחד שמישהו שישלם לו את השכר שלו, זה הקדוש ברוך הוא בגן עדן. וזה לא זה מה שהנחה אותי כאשר אני החלטתי.
אז מה הניע אותך? אם זה לא המקום הדתי וזה לא האמונה הדתית, אז מה כן?
האינטראקציה הזאת בין הסיפור של האישה המטיילת לסיפור של הבת שלי שבאה ואמרתי לעצמי רגע אחד.
משהו קוסמי כזה.
אם זכיתי שאני נמצא, אני ומשפחתי וילדיי ובנותיי נמצאים בצד הזה שבו יש לנו הכל וזכינו לקבל את הכל, יש כאלה שנמצאים בצד השני של המתרס. תחשוב על זה שאם אתה היית בצד השני של המתרס, היית רוצה שתייחסו לך אחרת, אז בוא תתחיל אתה בגלל שאתה קיבלת את הזכות הזאת. אז אני פה. אני פה ואני נתתי, ומבחינתי ברגע שנתתי סיימתי, סיימתי. אני פגשתי את הנערה המקסימה הזאת בחדר הניתוח ומאז לא ראיתי אותה. לא ראיתי אותה, יותר הרגשתי בנוח לזה שהיא תחזור לחיים שלה, לא חיפשתי תמורה מעבר לכך. המשפחה נורא רצתה, המשפחה חמה ואוהבת וכל כך מפרגנת ורוצה כל כך לתת ולהעניק איזשהו משהו, איך אמר לי הרב, תיקח מהם איזה משהו קטן שתהפוך אותם מאסירים לאסירי תודה.
מקסים.
זה היה מקסים בעיניי.
מקסים. אתה ביקשת לשמוע כמה שירים, ואחד מהם זה השיר של שלומי שבת, שהוא שיר מקסים בעיניך וגם בעיניי, תנו לגדול בשקט. אני לא יודעת מה הסיבה שאתה בחרת, תכף אנחנו נשמע מה הסיבה. אותי זה ישר מחבר לזה שאתה אומר, עשיתי את שלי, עכשיו שהיא תגדל בשקט אותה ילדה.
היא אומרת, אהבוני מלחמה אל תלמדוני, ככה הוא כותב, ככה הוא... ככה הוא שר, את אהבתכם גלוני, תנו לגדול בשקט. מה בסך הכל? אנחנו כבני אדם מבקשים, וזה בכלל לא משנה אם אתה יהודי או ערבי, אם אתה אימא של ילד בשכם, או שאתה אימא של ילד בתל אביב. כולנו רוצים בעצם לגדול בשקט.
על זה אני חולקת, על זה אני חולקת, אבל זה כבר לשיח פוליטי ממש.
אנחנו יכולים, את רוצה להיגרר לפוליטיקה, אני אגרר, אני אגיד לך בהגדרה אחת, אני אציג לך בהצגה אחת שכולנו, כולנו, כולל כולנו, מחפשים לגדול בשקט. בעצם הנהגות כאלה ואחרות מחפשות ליצור רדיקליזם, בואי נעזור את
הפוליטיקה. הלוואי וכך, תנו לגדול בשקט, בואו נשמע את השיר בשקט. אני חייבת לשתף את הצופים, תמיד ככה כשיושבים ומאזינים לשיר שברקע שמתנגן, תמיד מתפתח איזשהו דיון מאוד מעניין עם שוקי ועם האורח שיש לנו, והיום זה איתך, מיקי. ואמרתי וסיפרתי לשוקי שאני בפרומו של התוכנית, כתבתי בפרסום כל מיני דברים אודותיך, ובין היתר ציינתי שאתה דמות להרצה ולחיקוי, ושאתמול שלחת לי הודעה שאתה אומר חיננית, אני מבקש שתמחקי את הדמות להרצה ולחיקוי, וענית עכשיו, יש לך איזושהי תיאוריה בנושא, אם אתה רוצה להתייחס, אני בטח אענה לעניין.
כי זה, קודם כל זה נורא מביך. נורא מביך שאתה מפרסם אצלך באיזשהו פוסט, ואתה אומר, אני דמות להרצה, אני לא. ממש אני לא שם.
אבל זה אני פרסמתי, לא אתה.
פרסמת, ואחר כך אמרת לי, ככה לשתף. תפרסם גם בקהל שלך, כי אנחנו רוצים שגם אתה, שאנשים שלך גם יהיו.
נכון.
אם אילולה היית כותבת את השורה הזאת בכיף, הייתי מפרסם בשמחה רבה, זה בהחלט המטרה של הרעיון הזה, המטרה של השיח הזה שאני כבר שבוע בתוך תוכו, זה לפרסם את האירוע, לפרסם את הפעילות. המטרה שלנו זה בעצם לשווק את המושג הזה שנקרא תרומת כליה בקרב הציבור החילוני.
לא רק עניין של תרומת כליה, גם בכלל עניין של נתינה. למעלה, 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 למה?
הציבור החילוני נותן מעל ומעבר, הציבור החילוני,
לא דיברתי על הציבור דתי או חילוני.
נתינה אדירה, אנחנו נותנים, אנחנו ענקיים, אנחנו מתנדבים ליחידות קרביות, אנחנו בצדקות, אנחנו שולחים את החיילים שלנו לכל העולם לרעידות אדמה.
אני רק אומרת שצריך כל הזמן להעצים את המקום הזה. כל הזמן צריך, לטעמי צריך כל הזמן, תראה, התוכנית הזו, זו האג'נדה שלה. התוכנית הזו, זו האג'נדה שלה, להציף את הטוב. אני אומרת, כל אחד יש לו ייעוד בחיים, זה הייעוד שלי בחיים. להציף את הטוב, כי איכסה, יש לנו כל יום. איזה תחנה שלא נפתח עכשיו, איזה חדשות שלא נשמע, לא משנה של איזו שעה, וברוך השם אצלנו במדינה, כל שעה יש חדשות, וכל חצי שעה יש מבזק, ועוד כהנה וכהנה, ואנחנו חיים באותו מקום, אנחנו יודעים.
אבל עוד שעה תהיה מלחמה? ואת תראי את כל עם ישראל רץ ומחפש לרד להתנדב ומביא עוגות ומחלק ומחבק ומנשק, כי כאלה אנחנו בשעת צרה אנחנו בעצם מתלכדים.
נכון, ולכן אני אומרת, לא אמרתי ולא השארתי את זה רק דמות להערצה, באמת סוג של איזה אליל נוער או איזה שחקן, אני לא יודעת מה, לא. הוספתי ישר בסמיכות לכך את המילה הערצה וחיקוי, כי הרעיון הוא איפה אנחנו מחכים את הטוב, איפה אנחנו עושים מעתק הדבק. כי אני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לעשות. לא להצניע את המקום הזה. עכשיו תראה, אני חייבת להגיד לך שעד לפני שנה ומשהו, חשבתי בדיוק כמוך, ואז היה לי איזשהו ויכוח, לא ריב חלילה, אלא ויכוח עם חבר טוב, שהוא גם כן שדר כאן, שהוא חבר ילדות, עם יהודה. והייתה לנו איזושהי שיחה, ויש לו תוכנית היום לא אחרינו, אלא שתיים אחרינו. והייתה לי איתו איזושהי שיחה בנושא, ואמרתי לו, תקשיב יהודה, לא לעניין. אז הוא אומר לי, למה? כי דיברנו, נגיד, בהקשר שלי על כל מיני מעשים שאני עושה. אז הוא אומר לי, למה? הרי אם לא תפרסמי, את לא מפרסמת עכשיו בשביל שיגידו, וואו, איזה חיננית, איזה חמודה, איזה יופי. לא. הרעיון הוא איך אנחנו נגרור ונרחיב את המעגלים האלה של הנתינה. כי נכון, העם שלנו הוא עם מדהים, ואתה מדבר איתי, נכון, ואני אוהבת את המדינה, ואני אוהבת את הארץ שלנו, ואמיתי לגמרי, ומי שמכיר אותי מאוד מאוד יודע שכל מילה אצלי היא בסלע, אוקיי? ופי וליבי שווים הם. אבל אני אומרת, אנחנו חלק מהמקום שלנו ביקום הזה, אנחנו עורכים לרגע המקום הזה של מה אנחנו משאירים אחרינו. מה אנחנו מלמדים את הדור הבא? מי ילמד את הדור הבא? זאת אומרת, הסבים והסבתות שלנו לא בחיים מן הסתם, אבל הם העבירו לנו משהו. אני ינקתי ואני יוצא לי לספר על זה כל כך הרבה, אוקיי? בתקופה האחרונה, ממש מבית סבתה זכרה לברכה מהצד של אבא שלי, והסבתא והסבא, כי את הסבא מצד אחד לא הכרתי, שהסבא נולד בראש פינה, והסבתא שאלתה מאירופה, זכרם לברכה, זה שם, אז אתה מדבר איתי על מלחמה? בוודאי מלחמה, זה לא רק מלחמה. אני זוכרת כל מיני ימים של קרבות כאלה ואחרים שהיה מסוכן להישאר בקריית שמונה, וההורים הביאו אותנו לקריית שמונה לישון בראש פינה, ואני מתעוררת, אתה יודע, באמצע לילה לשתות, אני לא יודעת מה, ועשרות של חיילים ישנים במטבח ובסלון ואיפה לא על סקשים, כי אתה יודע, התחבורה לפני 30-40 שנה זה לא מה שיש לנו היום, ואת זה אני מכירה. סבתא שאופה על חשבונה כמובן ויורדת לצומת של ראש פינה, ההיא, שעוד לפני שהיה את הכביש, אוקיי, אפשר משטרה היום, ומחלקת שם עוגות בחינם, סבתא שמגיעה לארץ לבד, כי כל המשפחה נספית בשואה. את זה אני מכירה, אבל אם לא נעביר את זה, יישארו רק הסיפורים.
אל תלכי רחוק.
בוודאי.
תסתכלי, תראי כמה תרומות דם יש ביום יום, מהאוכלוסייה, אנחנו כל הזמן תורמים דם.
נכון, ולכן...
תורמים שיער לחולים, אנחנו תורמים לכל מה שרק אפשר.
נכון, מיקי, אני איתך, ולכן אני אומרת, אני חולקת עליך, כאילו חלקתי עליך בנקודה הקטנה הזו, שאני אומרת, אם הייתי שמה את זה באמת רק את המושג ההרצה, אתה צודק.
בואי נעשה עסק, נוריד את ההרצה ונשאיר את החיקוי. יאללה,
תראה, החיקוי עליך, ההרצה עליי.
אני מוכן את החיקוי, ואני מוכן, את יודעת מה, לסכם את המעגל הזה בסיפור נפלא.
יאללה, ספר.
באותה שבת של התורמים, ישבנו ביחד עם החברים, וחבר'ה, אני אוהב לקרוא להם דוסים, כן? אתם דוסים, אנחנו לא הדוסים.
כן, אנחנו אנטי דוס.
וכשהתחלתי ככה, ניסיתי איפשהו לפענח את הדמויות, את האנשים, ולשאול אותי, למה ריבונו של עולם, למה הם כן ואנחנו לא? וישבתי ודיברתי עם בחור אחד. ותופס אותי הבחור החרדי, שוקי, אתה מקשיב, אתה צעת איתי כל הזמן.
שוקי
אתה,
איתנו, לסיפור כל הזה, הזמן שוקי קודם. איתנו, 24/7.
ואני אומר לו, תקשיב טוב, יש לי איזשהו תפיסת עולם. בניתי לעצמי במהלך השבת הזאת תפיסת עולם, אומר לי, דבר. שדר אחי, שחרר. אמרתי לו, תקשיב טוב, לפני 50 שנה ו-60 שנה ו-70 שנה חייתם בגטאות. גאולה, ומאה שערים, ובני ברק, ופרדס חנה, והגטאות לפני 80 שנה ו-90 שנה בפולין, בעצם הייתם מאוד מסוגרים. הנה הגיעה תקומת המדינה. נכנסתם פנימה לתוך מדינת ישראל, תקופה מסוימת הייתם מאוד מסוגרים, אבל מה שקורה פה בעצם בעשור או בשני העשורים האחרונים, היא מהפכה. אתם לא ממש רוצים להישאר בגטו, אתם רוצים לצאת החוצה. אתם יוצאים ללמוד. אתם מתפתחים, אתם יוצאים לעבוד, אחוז המועסקים במשק מקרב האוכלוסייה החרדית הוא בגדילה אדירה. נשים שבעבר ישבו רק בבית, היום יוצאות למעגל העבודה.
נכון.
אנחנו רואים אותם שהם באים, אנחנו רואים אותם בשוק התקשורת, אנחנו רואים את החרדים. איך קוראים לו לבחור שכאן נחמד בערוץ 2,
כן, יאיר. כן, אני לא זוכרת, אבל יאיר, כן.
אז החבר'ה פה רעבים וצמאים להיות מעורבים.
נכון, להתחכך בקהילה.
הם רוצים להתחכך איתנו, הם פתאום יותר מחוברים אלינו. אבל יש להם איזשהו מחסום אחד. המחסום הזה זה המדהים. לא יודע למה מה שהתחיל מבן גוריון, שנתן להם את היתר הזה לא להתגייס לצבא, הפך להיות איזשהו מחסום רגשי אצלהם, איזשהו קו של יהרג ובל יעבור. לא להיות בצבא. למה? לא יודע, לא משנה כרגע למה. בגלל שזה צבא שמד, בגלל נשים, בגלל אוכל, לא יודע למה. מה הם עושים? אילו בעבר הם היו מנותקים לחלוטין ובאמת לא מעניין אותם, הייתי אומר ניחה. אבל מה שקרה בשנים האחרונות, הם אמרו לעצמם, רגע אחד, לצבא אנחנו לא יכולים לשרת. אנחנו נפצה אתכם. איך אנחנו נפצה אתכם? אנחנו נקים גוף שנקרא זקה. מי זה זקה? זיהוי קורבנות אסון. אתה ראית חילוני פעם אחת שאוסף גופות מהאוטובוסים?
כן.
כולם חרדים.
נכון.
מי זה עמותה של מתנת חיים, הרב ישעיהו הבר? כולם רבנים. מי זה עמותת חסדי נעמי? קבוצה של חרדים. מי זה יד שרה שמשאילים מכשירים וציוד רפואי לכולם? חרדים. בעצם החרדים לקחו על עצמם איזושהי נישה שכל כולה בעצם נתינה בסוג האחר, והיא נתינה לכלל האוכלוסייה. אנחנו גרים בכפר תבור, לידינו בכפר כמה, יש סניף של יצרה.
נכון, לגמרי.
אין ספק בכלל. כלומר, זה גופים שנותנים סיוע לכלל הציבור במדינת ישראל, ללא קשר להשתייכות
החרדית שלו.
והוא אומר החרדי לעצמו בשקט, לשרת בצבא שלהם אני לא יכול, אבל אני כן רוצה לתרום את החלק שלי בעצם לקיום האוכלוסייה. והוא אומר החרדי, אולי אומר החרדי לעצמו, תראה מה זה, אתה תורם את החלק שלכם, אתה שולח את הילדים שלכם לצבא, אתם שולחים את הילדים, יש לי בן שריונר, לוחם בשריון ברמת הגולן, מפקד טנקים, וכל הילדים שלי שירתו בצבא, וגם אני איש צבא לשעבר, אתם כולכם נותנים צבא, וצבא התכלית שלו היא הרג, היא מוות. תראו אותנו, אנחנו עוזרים לכם, אבל בצד
זה בצד אחר... סוג אחד של להסתכל, צבא זה לא הרג,
צבא זה... צבא התכלית שלו בעצם לנצח במלחמה.
היא להגן, לא, אני טוען שהיא קודם כל להגן.
לא, 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 צבא זה להגן.
קודם כל להגן, קודם כל, גם ככה אנחנו נקראים, צבא הגנה לישראל, צבא הגנה לישראל, זה הראשי תיבות.
ההגנה כרוכה במלחמה, אם
צריך. מה לעשות, מה לעשות, אנחנו...
עכשיו, אני יכול להסכים עם מה שאמרת, עם הרבה דברים שאתה אומר אני יכול להסכים, אבל בין זה שאני, הם מחליפים את הצבא בעזרה אחרת, פה אנחנו חלוקים בדעותינו.
אנחנו לא חלוקים. אני טוען שהחלופה שלהם היא התחלה, היא הפתיח. ופה רגע אני עוד לא ציין, אני רוצה רק לסיים את המעגל. הסתכלתי עליו, אמרתי, רגע אחד. אתם נותנים את החלק שלכם, ואתם אומרים, רגע, אתם החילונים, בעצם לא תלכו ותזהו קורבנות אסון, לא תעסקו בעצם בכל הפעולות שאנחנו עוסקים, אנחנו עוסקים. ותרומת תרומות כליה למשל, אנחנו החרדים נותנים. ואז אמרתי לו, תגיד לי רגע. ואם אנחנו החילונים נבוא ונתחיל לעסוק גם בנושאים שבהם אתם עוסקים בהם, כמו למשל תרומת כליה, אתה תתגייס לצבא? בעצם אנחנו ניצור פה בעצם תהליך של אינטגרציה, אז הוא אמר, תתחילו ונדבר. והנה, אני פה יושב עכשיו. אני פה יושב עכשיו, אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה היה שיח חולין, שיח של חולין.
אשרי המאמין.
בין תפילת מנחה לבין הדרשה של הרב, 3 או 4 דקות של שיח, הנה, תראי איזה שינתום.
מיקי, בוא נשאיר את זה כך, כי אנחנו יודעים שזה הרי לא בידיך ולא בידיו של אותו בחור שאתם שוחחתם. זה סיפור שהוא מאוד מאוד מורכב, ואנחנו גם לא ניקח אותו למקומות האלה, אנחנו נשאר עם הסיפור גם. הזה. אני באופן אישי נהניתי לשמוע באמת אודות השיח הזה, כי זה איזשהו כיוון של מחשבה שהוא באמת מעניין, אוקיי? באמת לקחת אותו
אופטימיות.
למקום...
נכון,
אופטימיות, נכון, אופטימיות. הוא נותן אופטימיות. ואני ככה מפה עשה איזשהו חיבור, המחשבות שלנו נודדות, ואתה לא רק מחשבותיך נודדות, אתה מורה דרך. אז בוא ספר לנו איפה אתה נודד. אני יודעת שחזרת רק לפני יומיים מטיול כאן, קרוב לגמרי.
נכון, קרוב ממש, כן. טיול שורשים במרוקו. אני מורה דרך בארץ. מורה דרך בארץ זה מקצוע. אנשים שיוצאים לחוץ לארץ זה נקרא מלווה קבוצות, זה פחות עוסקים בתוכן הדרכה, אלא יותר בתחום של הליווי. פה בארץ מורה דרך זה מקצוע. זה מקצוע שדורש לימודים מאוד אינטנסיביים, ובהחלט היכרות עם הרבה מאוד תחומים, נושאים, החל מגיאוגרפיה והיסטוריה וחקלאות ובוטניקה וגיאולוגיה וכן הלאה, עוד הרבה מאוד נושאים. ושאתה בוגר בעצם בקורס הזה ואתה יוצא לטייל בארץ, אתה לוקח איתך קבוצה, ולי אישית ברגע שנכנסתי לתוך הנישה הזאת הייתה לי מטרה אחת, לתת לאותו אדם שיוצא לטייל איתי עוד טיפ-טיפה אהבת הארץ. זהו, אני לא רוצה כלום יותר מזה. אני לא רוצה שהוא יהפוך להיות משכיל וחכם והיסטוריון וידען. אני לא מצפה שישנן בפניי ממלוכי ביזנטי וכן הלאה. אני רוצה שיגיד לי, מיקי, יצאתי ממך עם עוד טיפת אהבת הארץ. זהו, לא רוצה...
זה הערך המוסף האמיתי.
ובזה אני עושה כבר 10 שנים, אני מטייל בכל הארץ. אני לא מטייל, אני עובד בעצם. הקבוצות שאני מטיילות, אני עובד, לי אין זמן לטייל. אני מדריך קבוצות בכל הארץ, אני נורא אוהב את ירושלים, ואני חולה על הגליל, יש לי תואר בלימודי גליל ממכללת תל חי, ואני מטורף על הגליל, גליל עליון, גליל תחתון, רמת הגולן, אוכלוסיות שיש לנו בגליל, הרבגוניות, הצבעוניות המדהימה הזאת שיש לנו, לקחת את הקבוצות, ואנחנו גרים בכפר תבור, ולראות מטר מצד אחד יש לך צ'רקסים, ומאחוריך יש לך בדואים משיבלי, ואתה עולה טיפ-טיפה למעלה לכפר כנה, ואתה מוצא נוצרים, בעצם יש לך איזשהו רובד, כמובן יבניאל, אתה מוצא ברסלבים, אנחנו נמצאים באיזשהו נישה נורא נורא מעניינת בחבל ארץ קטן, וסיפוק אדיר, לקחת קבוצות ולצאת איתם לטייל יום, יומיים ושלושה וארבעה ימים.
זה מטיילים שהם רק תיירים שלנו, זאת אומרת מפה, או שמגיעות קבוצות מחול ואתה...
אני באופן אישי עוסק אך ורק באוכלוסייה מקומית, אך ורק בתיירות פנים. יש הרבה מאוד מחבריי המדריכים שעוסקים בתיירות נכנסת, שהיא בעיקרה יותר תיירות שהיא נקראת צליינית, שהיא תיירות שבאה למטרה מסוימת שהיא יותר היכרות עם המקומות הקדושים, ככה לנוצרים, שארץ ישראל כמובן קדושה לנוצרים, אז מגיעים לכאן הרבה מאוד קבוצות מכל העולם. השנה ישראל שמרה את השיא מבחינת תיירות נכנסת, כמו שאת יודעת, ובהחלט אנחנו מתברכים בהרבה מאוד תיירים, גם בתיירות נכנסת וגם תיירות מקומית שבה אני עוסק.
אנחנו נעשה לנו איזושהי התנחתה מוזיקלית, אנחנו נשמע את השיר של יורם גאון, יש מקום רחוק אחרי הים. את רוצה לתת לנו ככה...
זה שיר שכל מי ששומע אותו חושב שיורם גאון מספר מה זה המקום רחוק אחרי הים, על ירושלים אולי, כי הוא ירושלמי, הוא מספר, אבל זה לא, ממש לא, יורם גאון נותן פה איזשהו מגע להגיד, יש מקום רחוק אחרי הים שבו בעצם אני זוכר את הילדות שלי במקום האחר, ואני חוזר עכשיו ממרוקו, ונכנסתי לתוך מלחים, וראיתי בתים של יהודים, ראיתי את הבתים של המשפחה, בתוך בתי בוץ קטנים כאלה, אבל לא הבית הוא שעשה את האווירה, את החוויה, אלא בעצם הקיום. והוא שר פה והוא נותן פה נגיעה, מה קורה ביום שישי, והנר דולק, והנרות, והמשפחתיות, והחום הזה חסר לי כל כך, הוא שר יורם גאון, והוא נותן לנו בעצם, אנשים, בואו נחזור, בואו ננסה איפשהו להתנתק מהקדמה שיש לנו, ולחזור בעצם לתקופה הכל כך יפה והכל כך שקטה, שהייתה לנו פעם, געגועים עזים, בעיניי שיר נפלא.
נכון, הוא שיר מקסים, הוא שיר... מיוחד, וזה חלק גם התפקיד שלנו, אמהות, להעביר את הדברים האלה, אפרופו מה אנחנו צריכות להעביר.
מקבל את זה לחלוטין.
אז יש מקום רחוק. יורם גאון, ארץ ישראל היפה, אין פשוט מה להגיד. התוכנית שלנו עוד לא תמה, אבל אני תמיד נוהגת לתת שי לאורחים שמגיעים אליי, וגם אתה, מיקי היקר והמיוחד, מקבל ממני תעודה למזכרת על זה שהגעת אלינו לכאן לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול ביותר במדינה, ואנחנו ממש שמחנו לארח אותך, ואני אקרא את הביטוי, את הציטוט שהגתה בזמנו אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. וזה מדהים איך שהציטוט הזה מתאים לכל האורחים שמגיעים. אם זה גבר בגיל כזה, ואם זה אתה, ואם זה אישה, ואם זה נערים, כי היו לי פה עשרות של אורחים, וכשאני מסתכלת על זה בחיבור אליך, קודם כל בחלק שפתח, בבקשה, קודם כל בחלק שפתח את התוכנית בעניין התרומה, וכמובן החלק השני שחברנו אליך, אל העיסוק המדהים שמתחבר אליך, לארץ ישראל היפה והמדהימה, אז אני חושבת שזה הכי מתאים. אתה עשית לנו פה משהו שמזמזם לנו? עכשיו לא. יפה מאוד. יפה מאוד. אני, כן, שוקי לפעמים, אתה יודע, עושה לנו קונצים,
עובד תוך כדי השידור.
וכן, זה בסדר. אנחנו עדיין בימי חסד שלנו.
אנחנו עדיין בהרצה.
בדיוק בהרצה, כי אנחנו פה במיקום חדש. היינו לפני זה בכפר סבא, ואנחנו פה חודש. עוד אין חודש. חודש?
פחות מחודש.
פחות מחודש.
אבל הקפה פה מצוין.
זה מרגיש יותר מחודש.
נכון, נכון. כי אנחנו נהנים פה, כמו בית. אני אשמח שממש בזמן הקרוב, תיתן לנו איזה שהם טיפים, או איזשהו רעיון, או איזשהו מסלול, או יותר ממסלול, נראה כמה זמן יש לנו. ככה באזור שלנו, נפרגן למקום שלנו, לכפר תבור. אמנם בכל שבת אנחנו רואים מה קורה על כביש 65, אבל יאללה,
אני
קדימה.
חושב שבמקום, אני אתן טיפ, אין לי בעיה, אוקיי. אני יכול לתת לך טיפים מקסימים ונפלאים אוקיי. לגבי הגליל והגולן.
אתה יודע מה, ואני אתן לך גם יד חופשית, תעשה רגע, כאילו, תזרום, אני זורמת.
לפני זה אני רוצה לספר לך משהו, גרתי תקופה מסוימת בפתח תקווה. אוקיי. שהייתי ילדים קטנים, אני לא יודע, ארבעת ילדיי הקטנים שגרנו בפתח תקווה, למדתי בבר אילן, זה היה תקופה שהייתי בפרק זמן מהצבא, ואחת הדילמות, אחת הדילמות שכל הזמן הצרידה אותנו בכל יום שישי, מה עושים? מה עושים בחופש, מה עושים מחר, מה עושים, איפה הולכים לטייל? ואני חושב שזה מלווה היום הרבה מאוד ציבורים בתוך הקהילה אצלנו בארץ. מה עושים משפחה תל אביבית מצויה? אני לא מדבר על החריגים, הרוב הגדול, מסתכלים, מחפשים, איפה יש איזשהו הפנינג, איפה יש איזשהו פעילות שמישהו ארגן עבורם, כי אנחנו עדיין לא בנינו לעצמנו תפיסת עולם שבה אנחנו כמשפחה יכולים לבוא ולבנות לעצמנו תוכנית לשבת, תוכנית לחול המועד, תוכנית ליום חופש, איך אנחנו יכולים לקחת את הילדים ולהיות איתם יחד. אז קודם כל מסר להורים שכל הזמן מחפשים את אותם אתגרים, תיכנסו בעצם לאותם. היום הרבה מאוד, התקשורת היום הרבה מאוד ליברלית ונותנת לנו המון המון רעיונות.
אני גם ערכתי פה, אני ערכתי כאן את אורית, שהיא מובילת קבוצת פייסבוק ענקית של הורים מה עושים בשבת, והיא אפילו עכשיו קיבלה, אחרי התוכנית שהייתה פה, היא קיבלה פינה בתוכנית בטלוויזיה.
נפלא.
כן, אז...
עכשיו למה אני אומר שזה נפלא? כי ברגע שאנחנו באים ומקבלים, קיבלנו איזשהו נושא מסוים שבו מתחבר לנו יפה, מחר הולכת לעשות טיול בנחל אלכסנדר לראות צבים. אז הורים לילדים בגיל 3, 4, 5 מאוד מתחברים, קילומטר הליכה, טיול. יש כאלה שרוצים טיול פריחה, טיול חולות כל פעם, דרום אדום, על צפון הגליל, אז אתה בונה לעצמך את הטיול מיום שישי. תבנו לעצמכם יום קודם את התוכנית, תקומו בבוקר בשעה שתקבעו, ותצאו בעצם למסלול שבניתם אותו יום קודם. אל תהיו ספונטני מהבוקר, מעכשיו לעכשיו, כי זה מחרבש לך את כל השבת אם אתה מוצא את עצמך ככה בימותיים. עכשיו...
כי אז אתה מוצא את עצמך בשעה שתיים, ואז אתה אומר, יאללה, אוכלים צהריים.
נכון מאוד, חד משמעית. זה וככה אנחנו שורפים בעצם את החופש שלנו. אז אני אומר למשפחות עם ילדים, תתארגנו יום קודם, והיום, הנה, ככה, אורית היא דוגמה קלאסית, היא דוגמה מצוינת
לרעיונות יצירתיים. לא רק להתארגן יום קודם, גם לשתף את הילדים, שזה משהו שיתחבר אליהם.
נפלא, והילדים מתחברים לזה. לי יש אתר שנקרא מיקי מלכה מורה דרך לטיול ערך,
אוקיי.
ובאתר המקצועי שלי, אני מספר לאנשים על אתרים, האתרים שלי זה רובם הגדול, רובם המכריע למשפחות עם ילדים.
יש לנו ממש זמן למשפט סיום.
משפט סיום, משפחות עם ילדים, אתרים שלא תמצאו אותם ב... אינטרנט ומקומות כאלה נורא מיוחדים עם כיוונים כלליים, תרשמו מיקי מלכה מורה דרך לטיול עם ערך, שמנו לי לייק ותמצאו שם הרבה מאוד טיולים וחופש והכל ללא תשלום כמובן, אתרים נפלאים כל פעם במקום אחר בארץ.
מיקי, תודה ענקית, אנחנו תכף נשמע את השיר האחרון שבחרת, אנשים טובים של רמי קליינשטיין, ומיד אחרינו יהיה שאול אייזנברג עם התוכנית חקירה צולבת, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך, הערצה וחיקוי, מיקי, חברי הטוב, מאותו הכפר, שוקי המדהים והמקסים שלנו, תודה רבה לך, ניפגש בשבוע הבא בלי נדר, צהריים טובים והמשך דברים ומעשים טובים.
משפט אחרון לסיום, תקשיבו למילים של רמי קליינשטיין, אנשים לא מכירים את השיר הזה, הוא שיר מדבר על אנשים טובים שמתחבר יופי לפתיח של התרומת כליה.
מעניין למה.
תקראו את המילים, אנשים לא מכירים, אחד השירים היפים בעיניי.
ואם עסקינן באנשים טובים, אז לידי ולימיני, אחד האנשים הטובים. תודה על הזכות.
כולנו טובים. תודה.